אנחנו נלמד היום נושא מאוד מעניין שהוא פותח בחוברת מרתקת שכתב אותה הרבי הקודם שנקרא כללי החינוך וההדרכה. אנחנו נלמד היום בעזרת השם את הפרק הראשון, אבל לפני זה אני רוצה להקדים שהנושא קשור מאוד לחג פורים שאנחנו נמצאים כבר ברוך השם בתוך האווירה, כי נכנסנו כבר לראש חודש אדר. אנחנו יודעים, המדרש מספר לנו על מגילת אסתר, שמתי שאמן הרשע חתם את הגזרה, האגרות שהוא כתב נגד היהודים, כשהוא חתם את הגזרה וכל החבורה של אמן יצא עם אגרות המלך חתומות נגד היהודים, והם הלכו בשמחה רבה להפיץ, כן, שמחו מאוד. מסופר במדרש שבדרך פגש אמן וחבורתו את מרדכי היהודי, ואז עומד אמן מרחוק להבחין מה הולך עכשיו, מה עושה מרדכי בהליכתו. ואז אומר המדרש דבר כזה, שמרדכי היהודי הבחין בשלושה תינוקות שהיו באים מבית הספר. ניגש מרדכי ורדף אחרי התינוקות, ואמן וחבורתו רואים שמרדכי רודף אחרי שלושה תינוקות, אז הם מאוד הסתקרנו לדעת מה הולך לקרות, אז הם הלכו אחריו להתקרב לראות מה יקרה פה כרגע. כאשר מרדכי נפגש עם התינוקות מקרוב, אז הוא שאל את הראשון, אמר לו, פסוק לי פסוקך, תגיד לי מה למדת היום בבית הספר. ואז אמר לו התינוק, אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא. זה מה שלמדתי היום. אחר כך ממשיך המדרש לספר שהיה הרי שלושה תינוקות. פתח השני ואמר, אני גם היום למדתי בבית הספר, וכשאני עמדתי מבית הספר, כשסיימתי את הלימוד, היום למדנו את הפסוק, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי אימנו אל. השלישי, גם הוא פתח ואומר, ואני היום למדתי את הפסוק, ועד זקנה אני הוא, ועד סיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני עשה, ואני אסבול ואמלט. אחרי שמרדכי שמע את הפסוקים הללו, ההמשך במדרש הוא מאוד שמח, בשמחה גדולה מאוד. שואל אותו אמן, מה אתה שמח? מה שמעת פה מהתינוקות שאתה כל כך שמח? אז הוא אומר, מהם שמעתי בשורות טובות, שאין לי מה לפחד מהעצות הרעות שלך. אמן כעס ביותר ואמר, דבר ראשון, כשאני חלילה יפגע, אני יפגע בתינוקות של בית רבן. עד פה זה סיום דברי המדרש. להבנת המדרש בעריכות, למדנו כבר בהזדמנות קודמת על נושא של ביטחון בהשם, מהו ביטחון אמיתי בהשם, ומפורט שמרדכי בעצם שמע מהם ביטחון אמיתי בהשם. אבל אני רוצה עכשיו להביא מהמדרש, משיחותיו של הרבי, דיוק מסוים שהוא יהיה כפתיחה לנושא שאנחנו עוד מעט נלמד. הרבי מדייק ואומר, הרי כל דבר במדרש, שמדרש זה חלק מהתורה, תורה שבעל פה, כל דבר הוא מאוד מדויק. נשאלת השאלה, למה כשהמדרש מספר לנו שמרדכי פגש את אותם שלושה תינוקות, אז הוא מתאר לנו שאת שלושת התינוקות הוא פגש מתי? כשהיו באים מבית הספר. נשאלת השאלה, הפרט הזה זה לכאורה לא נוגע לעניין. היה יכול לספר המדרש לחסוך 3-4 מילים פחות. הרי אין מילים מיותרות במדרש, ואם המדרש היה אומר שהוא ראה שלושה תינוקות ושאל את השאלות וקיבל את התשובות, הכל היה אותו הדבר. מה נוגע הפרט הזה שהיו באים מבית הספר? אומר הרבי שפה במשפט הזה ישנו נקודה מאוד חשובה, והיא גרמה לשמחתו הגדולה ביותר של מרדכי. מה הוא שמח? הוא אומר כך, כשילד יהודי נמצא בבית הספר ליד המורה שלו והוא לומד והוא יודע והוא חוזר על הדברים, אז זה לא חוכמה, זה לא אומר עדיין שהוא חי את מה שהוא אומר. יכול להיות שהוא כרגע נמצא בכיתה, באווירה מול המורה, אז הוא חי באותו מסר שהמורה אומר לו. אבל מרדכי אומר, אני רואה שהם באים מבית הספר. זאת אומרת, הם כבר עזבו את בית הספר. הם כבר סגרו את הספרים, הספרים כבר בתוך התיק. הם כבר הולכים ברחוב, ולכאורה יכולים לדבר סתם ככה דברים שלא קשורים ללימודים שהם למדו. ואני רואה, אומר מרדכי, שהביטחון של הילדים האלה בבורא עולם, הוא ממשיך גם כשהם באים מבית הספר, גם כשהם הלכו הביתה, סימן שהחינוך שהם מקבלים הוא חינוך כזה שהוא ממשיך איתם וחודר איתם לתוך הבתים שלהם. סימן שהביטחון שלהם בבורא עולם הוא לא רק שנמצאים ליד המורה, אלא הביטחון שלהם חודר ליום יום, לבית, לאווירה, למקום שאין להם את הסביבה התומכת הזו, את הבית ספר, את המורה. גם כשהם נמצאים לבד, הם עדיין חיים באותו מסר. מזה שמח מרדכי שמחה גדולה ואומר, אם זה החינוך שהם מקבלים, סימן שיש על מי לבנות בעם ישראל ביטחון אמיתי בבורא עולם. זאת אומרת, מה רואים בעצם, מה הנקודה שרואים פה? שאחד המרכיבים החשובים שהביאו לנו את השמחה ואת ביטול גזירת המן, זה החינוך הטוב שהילדים קיבלו. וזה שהמן רצה ואמר, דבר ראשון אני אפגע באלה, כי הוא גם מבין שמדובר כאן בילדים שהם העתיד ודרכם יהיה המשך. בדיוק כמו שמרדכי הבין את זה בצד החיובי, המן הבין את זה בצד השלילי. אבל מזה אנחנו נלמד שלכן הנושא של חינוך הוא מאוד מאוד קשור לפורים, הוא קשור כל השנה, אבל אנחנו רואים עד כמה הוא קשור באופן מיוחד לחג פורים ולבשורות של פורים, ולכן ראיתי לנכון שכדאי להתחיל וללמוד את הפרק הראשון היום מתוך החוברת המרתקת ביותר שכתב הרבי הקודם, שהיא נקראת בשם כללי החינוך וההדרכה. אולי ניתן איזה רקע קטר על החוברת הזו. החוברת הזו יש לה בסך הכל 17 פרקים. החוברת הזו שהיא מכילה 17 פרקים כוללת בתוכה תנאים שצריך להיות למחנך, מחנכת, כדי להצליח בחינוך. מספר התנאים הם בסך הכל 7. 7 תנאים שצריך שיהיה לכל מחנך כדי שהוא יצליח בעבודת החינוך. כהקדמה לתנאים, הפרק הראשון מתוך החוברת נותן רק את הרקע הראשוני והכללי על נושא החינוך. באיזה הקשר כתב הרבי הקודם את החוברת הזו? כאשר אביו, האדמו"ר החמישי של חב"ד, האדמו"ר הרש"ב, רבי שלום דב בר, יסד את ישיבת תומכי תמימים. הישיבה הזו נוסדה בערך לפני 110 שנה. ברוסיה, בלובביץ'. הוא יסד את ישיבת תומכי תמימים, והבחורים שהיו בישיבה הם היו בחורים מאוד מובחרים ומוצלחים מאוד, והרבי שהוא יסד את הישיבה הטיל על בנו להיות המנהל הישיבה מכל הבחינות, וגם הטיל עליו לכתוב הדרכה למחנכי הישיבה איך להדריך את התלמידים. הוא נתן לו חומר בסיסי ממה לכתוב את החומר, את החוברת הזו, והוא עבר עליה, תיקן לו, ופעם שנייה ושלישית, כפי שהרבי הקודם מספר באחד היומנים שלו, איך בדיוק הוא כתב את החוברת הזו. הנושא הזה של חינוך הוא נושא מאוד מאוד חשוב, במיוחד לחסידים. ידוע, ישנו פתגם שאומר הרבי הקודם כך, הרי אנחנו מכירים את שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב הקדוש ומייסד חסידות חב"ד, האדמו"ר הזקן בעל התניא. שני המאורות הגדולים הללו, קורא להם הרבי הקודם באחד משיחותיו ואומר שהבעל שם טוב היה ראש המחנכים והאדמו"ר הזקן היה ראש המדריכים. ביחד יש לנו חינוך והדרכה. ראש המחנכים היה הבעל שם טוב, ראש המדריכים היה האדמו"ר הזקן. מה ההבדל בין חינוך להדרכה? זה נראה לנו אולי אותו הדבר. לחנך זה נקרא להראות איך צריך להתנהג. להדריך זה נקרא איך אפשר ליישם בפועל את מה שאמרנו לך קודם שצריך. הבעל שם טוב הוא ראש המחנכים, כי הוא הראה לנו איך צריך לעבוד את השם. אדמו"ר הזקן הוא ראש המדריכים, הוא הראה לנו איך אפשר לעבוד את השם. לכן הנושא הזה של חינוך והדרכה הוא מיסודי החסידות, אבל אנחנו ננסה היום להוריד את זה גם באותיות יותר פשוטות ומובנות לכל אחד ואחת ברמה האישית של החינוך, מה נדרש מכל אחד כדי להצליח בתפקיד אחראי, הכל כך אחראי שיש לכל אחד. אמנם יש כאלה שהתפקיד שלהם עם הכותרת שעל זה מקבלים את המשכורת שלהם זה להיות מחנכים במוסדות, אבל כל אחד מאיתנו כאבא, כאימא, יש לו את ההדרכה, את החובה להיות גם כן מדריך ומחנך. עד איזה גיל אפשר לחנך? לחנך זה לא רק ילד קטן. בהלכה כותב האדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה שלו שאפילו עד גיל 24 מחובתו של האבא עדיין לחנך את בנו. אחרי גיל 24 זה לא שהוא כבר לא צריך, אלא אז צריך להיזהר, אולי הוא כבר יבעט ולא ירצה לקבל אם הוא עדיין לא מחונך עד אז. אבל עד גיל 24, שם הוא כותב ככה, שעד גיל 16 הוא עוד לא מבין אולי כל כך מה קורה איתו. מ-16 עד 24 זה שנים שבהם הוא צריך לתת דגש גדול. זאת אומרת שהתפקיד הזה של חינוך הוא תפקיד שמלווה אותנו כל החיים. ונראה עכשיו את גודל העניין והאחריות בנושא הזה, ונלמד מבפנים את הפרק הראשון שייתן לנו גירוי לקרוא בעזרת השם וללמוד את כל החוברת החשובה הזו של חינוך והדרכה. הכותרת של הפרק הראשון נקרא תורת החינוך והדרכה. פה הפרק הזה הוא עוד לא מדריך אותנו איך לחנך, אלא הוא בא לתת לנו את הרקע הכללי לדעת בכלל מה זה נקרא חינוך והדרכה. אומר הרבי כך, החינוך וההדרכה היא תורה שלמה, בהלכות מרובות, מסתעפים לפרקי הכשרה ופרקי הנהגה. חינוך והדרכה זה לא משהו שאפשר על רגל אחת ללמוד את זה, לשמוע איזה הרצאה קטנה ואנחנו נצא לדרך. הנושא הזה של חינוך יש בזה הרבה הלכות, וזה מסתעף להרבה פרקים, וצריך הרבה מחשבה, התבוננות, סבלנות ותשומת לב ואהבה גדולה כדי להצליח בעניין הזה של חינוך. הן מצד המחנך והמדריך והן מצד המחונך והמודרך. כדי שהתקשורת בין שניהם תהיה טובה, ישנם דברים המוטלים על המחנך וישנם דברים המוטלים על המחונך. המחונך לדוגמה צריך להסתכל על המחנך שלו בהערכה גדולה, צריך שיהיה לו אמון במחנך שלו. לעומת זאת המחנך צריך על המחונך שלו להסתכל באהבה רבה, צריך להתבונן במצבו בצורה מתונה וסבלנית, צריך שיהיה כאן תקשורת משני הכיוונים. ובכללותה היא רבת האחריות. הנושא של חינוך זה דבר מאוד מאוד אחראי. זה עבודה קשה וכבדה. זה דבר מאוד קשה, מאוד כבד, להתעסק בחינוך, ביגיעה עצומה, ביגיעת נפש ויגיעת בשר. זה מתיש ומייגע נפשית וגופנית. אולי על המשפט שקראנו נגיד כמה, נספר משהו מעניין. מסופר שכאשר המייסד של חסידות חב"ד, האדמו"ר הזקן, היה לו בן שהוא עצמו אחר כך היה רבי ממלא מקומו. כאשר האבא, האדמו"ר הזקן, היה צריך לשלוח את בנו לחדר, לשלוח אותו ילד לחדר, אז צריך היה מלמד, מלמד שישב וילמד איתו. אז עוד לא היה מוסד חינוך של עשרות תלמידים, כל אבא דאג למלמד לבן שלו. לקח האדמו"ר הזקן את אחד מהחברים שלו, מהתלמידים של המגיד ממזריץ', קרא לו ואמר לו ככה: בוא נתחלף מצווה במצווה. עליי מוטלת מצווה לחנך את בני, עליך מוטלת מצווה לפרנס את בני ביתך, אז בוא נתחלף, אני אעזור לך לפרנס את בני ביתך ואתה תעזור לי לחנך את בני, בוא נעשה עסקה. ואז נתן לו הרבי, האבא נתן לו כמה משפטי הכוונה ראשונים להצליח בעבודה. הוא אומר לו ככה: תדע לך שכמו אוכל מזון, שאדם אוכל מזון גשמי, אז זה מחזק את הגוף ומקשר את הנשמה עם הגוף, אם אוכלים טוב אז זה ראש צלול, יש כוח, אפשר לתפקד. תדע לך שבמזון רוחני זה אותו דבר, אם נותנים מזון טוב לנפש זה מחזק את הקשר לקדוש ברוך הוא. לכן תיקח את הילד, תקווה בלב שלו יראת השם, תקווה לו בלב אהבת השם. איך תעשה את זה? תספר לו סיפורי תורה בקדושה ובהתלהבות, כל סיפור תורה עם חיות, כדי שבלב שלו זה ייקבע ויחדור וייתן לו אמונה, אהבת השם ויראת השם. אחרי זה הוא אומר לו: דע לך, לפני שאתה מתחיל בכלל ללמוד עם הבן שלי, תדע לך שאתה עוסק בדיני נפשות. החיים והמוות הרוחני נמצא בידיים שלך עכשיו, ואם תצליח ותעבוד באמונה, תדע לך שהזכויות שלו, הזכויות של הילדים שלו והזכויות של הנכדים שלו עד עולם יהיו שלך. אם חלילה להפך, תבין גם את ההפך. זאת אומרת שהעבודה של חינוך, כמו שאמר פה הרבי שקראנו קודם במשפט אחד, רבת האחריות. יש כאן אחריות מאוד גדולה, יש לנו לפנינו את כל הדורות שיצאו מהילד הזה שאנחנו מחנכים. והעבודה היא עבודה קשה, כמו בגשמיות אינו דומה למישהו שצריך להרים איזה נייר, אז כמה אנרגיה הוא משקיע? מאוד מעט. צריך להרים אבן, אז קצת יותר קשה. ואם הוא צריך להרים איזה מסע כבד, אז הוא ממש, או אותו דבר בכל, אדם שמדבר, הוא משקיע אנרגיה, אבל אדם שצריך לתקוע בשופר למשל, הוא מוציא אנרגיה הרבה יותר קשה, והרבה יותר קשה לו להחזיק מעמד עם תקיעת השופר. אותו הדבר בהדרכה וחינוך. אדם שמטפל ומשקיע בחינוך, זה פשוט אנרגיה עצומה. יש פתגם ש... לא יודע אם זה כבדיחה, אבל הפתגם אומר שאם רואים מלמד זקן, צריך לחשוב איך יכול להיות שהוא הגיע לגיל זקנה. כן, הרי הוא הוציא כל כך הרבה אנרגיה, איך הוא הגיע? כן, מה הכוונה? יש כזו בדיחה, שמה המשמעות של זה? שקודם כל שכל המלמדים יאריכו ימים בעזרת השם, ויהיה להם זקנה ושיבה, כמו שקראנו קודם מהפסוק שאותו ילד אמר למרדכי. אבל המסר ברעיון הזה שמלמד צריך להשקיע את כל החיים שלו, את כל האנרגיה שלו, כדי להצליח. זה עבודה מאוד קשה, יש בזה יגיעת נפש ויש בזה יגיעת בשר. מה צריך בשביל להיות מחנך טוב? מה צריך להיות בשביל מלמד טוב? אז בואו נראה מה הדרישות הנפשיות שצריך להיות. כדי להבין את זה, מקדים פה הרבי הקדמה שהיא לא קשורה רק לנושא של חינוך, אלא היא קשורה לכל תחום שאדם מתעסק בו. אומר כישרון. בואו נראה מה הפירוש של המילה כישרון, שאנחנו רגילים להשתמש בביטוי הזה. אומר הרבי כך: כל פעולות האדם, איזה שיהיו, כל פעולה שאדם יעשה, וזה לא משנה מה, אפילו להזיז יד מצד ימין לצד שמאל. על אחת כמה וכמה, פעולה שהיא דורשת מאמץ גדול יותר. כמו שהוא אומר, בין הכבדות ביותר ובין הקלות. כל פעולה